שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים. אנחנו בתוכנית נוספת של מורים דרך, ואני מאוד שמח לארח באולפן את לימור סופר פטמן, פסיכולוגית החינוכית הישומית שלנו, הקבועה, ואת הרב דוקטור מיכאל אייטמן. ואנחנו היום ננסה לברר נושא שהתחלנו לדבר עליו, ודיברנו עליו אפילו, הקדשנו לו תוכנית, ואפילו יותר מזה, והצגנו אותו כעיקרון מרכזי בחוכמה, וזה בעצם היכולת לתת לילד להיות פסיכולוג לעצמו, דרך דיונים שהם כמו כזה מעין בית משפט קטן, שבו ילדים יחד מנהלים דיון על מקרים שקרו להם, מקרים חיים שהתרחשו, ואותם הם מנסים לנתח, מהם מנסים ללמוד, עליהם מנסים, על בסיסם מנסים לצמוח. אז לצורך זה מה שעשינו, זה אנחנו פשוט הבאנו כאן לאולפן ילדים, הצגנו להם מקרה מסוים, שזה מקרה קבוע שמתרחש בכל קבוצת ילדים, וגם מתרחש מן הסתם בקבוצות שלהם, אמרנו ללדים האלה שבאנו לאולפן, פשוט קדימה, תרוצו עם זה. אתם נתבעים, אתם תובעים במקרה הזה שקרה ביניכם, ומה שיצא זה באמת איזשהו כזה פיילוט ראשוני, שמתוכו חתכנו קטעים כדי לדבר על זה ולברר עוד יותר את השיטה. יחד עם לימור ישבנו על זה וביררנו. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה בעצם להקרין קטעים כאלה ולנסות לברר מתוכם מה נכון, מה לא נכון, איך מתפתחים, איך מתקדמים וכו'. וגם לימור, מניסיונך, הייתי רוצה שגם את תדברי על מניסיון דינמיקה חברתית, איך נכון ומה נכון, ונברר עם הרב. אז אולי תציגי את הנושא מנקודת מבטך, ואז נתחיל.
אולי רק איזו הקדמה קטנה, אם אפשר, שלום הרב לייטמן.
כן, כי אני לא מכיר על מה אתם מדברים.
כן. בתוכניות קודמות אתה תיארת שעיקרון מאוד מרכזי של השיטה, של החינוך, שכל הנושא הזה של היכולת לעשות דיון בעצם, והייתי קצת רוצה להבין במה הדיון הזה שונה מכל דיון אחר. הרי מורים עושים היום הרבה דיונים. מורים, הורים, כולם עושים היום דיונים. מה מיוחד בדיון הזה?
אני לא יודע בדיוק מה היום נעשה, כי יש כל כך הרבה שיטות וסוגים והכל, וכל מורה הוא קצת קיבל יותר חופש ממה שקודם היה, נגיד, לפני כמה עשרות שנים. אבל אני יודע רק דבר אחד. כדי להיות מורה לפי חומת הקבלה, המורה צריך להיות מקובל. אין מה לעשות. אם אנחנו רוצים להביא ילדים לאיזה צורה, אנחנו צריכים לדעת איזה צורה היא צריכה להיות בסוף של החברה, של הילד, אלמנט של הסביבה. אנחנו צריכים לדעת על ידי מה אנחנו עושים זאת, על ידי סביבה ועל ידי עוד כוחות שאנחנו מעוררים בהם ובסביבה. זה כוחות שנמצאים בטבע האנושי, אמנם שנקרא כוחות עליונים, אבל הם עליונים כמו אצלנו בעולם שלנו. יש עליונים, תחתונים, יש הדירוג בין השיטות, בדירוג בין הערכים.
זאת אומרת, הוא לא יכול ללמוד חינוך על פי הקבלה, בלי להיות מקובל במובן
לא,
של...
לא, הוא צריך ללמוד ממש חינוך על פי קבלה, אבל זה בתנאי שהוא הוא אוהב את זה, הוא מבין את זה, הוא מסור בזה,
הוא יודע
את זה, והוא מאמין שזאת השיטה וזה העתיד. אז לפחות כך. אנחנו לא דורשים ממנו שיהיה בעלי השגה, אבל לפחות שיהיה מהאלו כמו התלמידים שלי למיניהם שנמצאים ככה בלימוד כמה שנים. אז יכול כבר להבין על מה מדובר.
זאת אומרת, הוא צריך להכיר את השיטה, ולמעשה אתה אומר שהוא גם צריך לחיות לפיה, או
הוא צריך בעצמו בדעת
להבין אותה, ואז הוא גם משמש בטח דוגמה.
הילדים תמיד לומדים מהדוגמאות ולא מה שמדברים. הם לא שומעים מה שמדברים. הם לומדים רק מזה מה שמרגישים מהסביבה.
שזה בכלל, אתה יודע, יש פה איזה עיקרון ראשון שהוא כבר שונה מסוג של חינוך רגיל. כי נורא בולט לי היום שאנחנו מלמדים, אנחנו מנסים ללמד חינוך טוב. אנחנו מחנכים לא לשקר ולא לרמות, ולמעשה בחיים שלנו, בדיוק, בחיים שלנו אנחנו הרבה מאוד עושים את זה. ויש איזה חוסר התאמה שילדים מגיבים אליה, הם מגיבים, אומרים, אבל אמרתם לי לא לעשות את זה, אז למה אתם עושים את זה? מהר מאוד ילדים מבינים שיש סוג של שקר בין החינוך שלנו לבין החיים שלנו. אז כבר אתה אומר מלכתחילה, צריך להיות סוג של התאמה מלאה בין זה שבן אדם יודע, חי לפי זה ומחנה.
אדם צריך להיות שלם במה שהוא עושה, ואם הוא עושה זאת, לא לדרוש מילד שום דבר אחר.
אוקיי. ואז הוא מקיים את זה בעצמו, ואז הוא מלמד את זה גם מתוך החוויה שלו.
הוא צריך ללמד. אם ילד נמצא בסביבה הזאת, הוא מדביק את הכל מהסביבה. לא יכול להיות שהוא ילמד משהו שאין בסביבה.
אוקיי.
ומפני שאנחנו כולם אגואיסטים, אז ודאי שהוא ילמד דברים הגרועים ביותר שבסביבה, ולא הטובים ביותר. אנוכים לו, המתאימים לו, וכן הלאה. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לרומם את הסביבה, לעלות אותה, בזה שאפילו דברים הלא כל כך טובים, הם יהיו בכל זאת כדוגמה לילד.
זאת אומרת, אם אנחנו מלמדים לפי איזושהי, אנחנו, אפילו אם אנחנו מלמדים ואנחנו מהווים דוגמה, אבל בשטח יש כל מיני דוגמאות אחרות, אז הוא ילמד את כל הדברים, ובאופן טבעי ילך לדוגמאות.
הוא ילמד דוגמאות הגרועות ביותר.
הגרועות.
הבעיה היא בסביבה המודרנית, הנוכחית, וזה בכל העולם. ואני רואה את זה ממש אתמול קיבלתי דיווח מהתלמידים שלנו בקניה.
קניה?
כן, באפריקה.
אפריקה?
כן.
יש תלמידי קבלה בקניה, אפריקה?
כן.
זה יפה.
זה מאוד מעניין היה לראות את המקום איפה שהם לומדים, ממש למקום עצמו הוא כזה.
בטבע בטח.
כן, כמעט. אז מה אני רוצה להגיד ש... ש... זה לא רק דוגמה, אנחנו היום, אני רואה לפי כל התלמידים שלנו, גם ילדים וגם גדולים, העולם עובר הרבה מצבים. העולם עובר גם כן עליות וירידות, מה שפעם היו מרגישים רק אנשי בוהמה, או אנשי רוח, או איזה אנשים גדולים שם, אצילים, או מקובלים, להבדיל. היום כולם מתחילים להרגיש את ה-up and down.
טלטלות כאלה?
כן. ואנחנו צריכים להבין שכל זה כדי להוציא אותנו מהשגרה ולהביא אותנו לסוף סוף להכרה למה ובשביל מה אנחנו נמצאים בזה, שאנחנו לא כמו חיות ובהמות, אנחנו בזה בני אדם, זה שייך אופייני רק לבני אדם. ואם בירידה אנחנו נמצאים מאוד גרועים, בעלייה אנחנו עולים ומתקנים כאילו את הירידה, וככה זה קורה לכל אחד ואחד בחיים הפרטיים שלו אפילו. ואנחנו רואים עד כמה שהיום נמצאים כולם בפיצוצים כאלו פנימיים.
יש פה תהליכים מקבילים.
כן.
מה שהאדם עובר בתוך עצמו,
כן.
בעצם קורה לכולם.
אז הילדים, הם לומדים מאיתנו את הירידות שלנו, יותר מהעליות. הם רואים כמה שאנחנו נמצאים בחוסר סבלנות, בעצבנות, בחוסר נכונות להסכמה, לוויתור, להכל. מה שקורה לאדם בזמן שהוא נמצא בלחצים, נמצא בירידה. וזה יותר בולט ויותר מובן לו מהפתאום איזה מצבים פנימיים שאדם נמצא יותר בהרמוניה, כי דברים האלה הם יותר נסתרים.
ויותר... הרע יותר בולט, אתה אומר.
כן.
ויותר קל לחכות אותו. אנחנו גם זוכרים בזיכרונות שלנו, אנחנו הרבה פעמים זוכרים זיכרונות לא טובים
לא
הילדות.
לא טובים, כן. ולכן אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. אבל ללא כל ספק, ואנחנו דיברנו על זה הרבה, שכמו בית משפט, כמו עוד כל מיני דברים, אם אנחנו לא ניתן להם דוגמה ברורה, מה זה, ואיך לעשות את זה, ושמחנקים איתם יחד, יהיו בכל אותה מערכה, וינהלו את זה, ויעשו את זה, וישתתפו בזה, ילדים לא יהיה להם מה לעשות, כי אם אין דוגמה הם יעשו מעצמם לינץ', זה מה שלפי טבע האדם יהיה לשם, ולא איזשהו משפט צדק.
זאת אומרת, אתה אומר שהדיונים האלה, או לדעת לעשות דיון נכון, זה ממש כלי? זה ממש ישמור עליהם כחברה?
אני חושב שכדי לבנות מערכת...
עליהם עלינו.
כן, אני חושב שכדי לבנות מערכת המשפט שיפוטית בכלל באדם, אנחנו צריכים לעשות בינינו, בין הגדולים, כאלו מערכות, שאנחנו עושים את זה, והילדים נוכחים.
הם לומדים.
הם לומדים והם נוכחים איתנו בצורה, איך להגיד, בצורה אקטיבית.
זה יכול להיות
גם... הם שואלים גם כן אותנו בזמן המשפט, למה זה ככה, אנחנו חושבים כך, אנחנו משתתפים כך, אנחנו שואלים אותם, הם צריכים להיות חלק אקטיבי בדברים כאלו, בדיונים. בוא נגיד, לא נעשה, לא ניתן לזה שם משפט, אלא דיון. כן?
ברור?
נגיד, ברור.
אולי ברור.
כן,
ברור. אין היום ברורים.
כן.
יש בורר, זה משהו אחר.
כן, יש לי, היה לי כזה דוגמה עם הפגישה עם הבורר מאפיה.
כן, זה מתקשר לדברים אחרים. אבל ברור, זה מילה מאוד ברורה, אני חושבת.
קצת מפחידה, אבל.
מפחידה?
למה?
ברור מתקשר למשהו צבאי.
אבל לא חשוב, זה העיקרון הוא ברור.
כן, זה...
אוקיי, דיון.
לא נורא, כן.
אז דיון צריך ללמד, אתה אומר.
כן. וזה צריך להיות יחד גם גדולים וגם קטנים שנמצאים יחד, ואנחנו צריכים לברר את הדברים האלה, לקחת עורכי דין, כל מיני אנשים משפטנים.
רגע, אבל מי המשפט? אני רוצה להבין. הילדים משתתפים בדיון שבו הגדולים מתווכחים ונמצאים בדיון, או גם הילדים?
לא, אתה רוצה לתת דוגמה?
כן.
דוגמה אקטיבית.
תיתן להם כאילו להשתתף, אבל אולי אחרי שהם קצת לומדים ושומעים ויודעים גם מה להגיד כדי לא להפריע.
כן, אנחנו לא יודעים מה.
עכשיו, אבל אולי נדע. איך שנדע.
לא, הם צריכים להיות בחיים. הבירור הזה הוא חלק מהחיים, אז כמו שהם חלק מהחיים שלנו, הם צריכים להיות חלק מהחיים האלו. לא לעשות מילד ילד. הוא לא ילד. אנחנו דיברנו על זה כבר.
לא להקטין אותו.
אנחנו מתייחסים לילד כמו לאדם גדול עם יכולת פיזית קטנה. זהו. ולא יותר.
כן, אמרת פעם שזה לדבר אל הנשמה שלו, לדבר אל החלק הפנימי שלו.
כן. היה לי ממש אפילו לפני כמה חודשים, שוב, על זה לא ויכוח, אלא דיבור עם אשתי.
שמה, זה מעניין,
עם הנכת, כן, עם הנכת. שהיא לא הייתה יכולה לפתור בעיה איך שעל התנהגות שלו. שם היה משהו ככה, היה מתפרץ, הוא היה ככה עושה משהו דווקא, הוא מה? אמרתי לו, רק להתייחס כמו לגדול, פשוט אתה, הוא גדול. כמו שאת מדברת עם כולם איתו, ודרישות, גם כן אותם הדרישות, ותגובות, אותם התגובות, מה שאת דורשת ממנו.
אז כשהוא מתפרץ, להגיד לו מה שהייתי אומרת למבוגר?
מיד השתנה.
כן?
מיד השתנה, כן. זה מה שציפרה לי אחרי יומיים, אבל אחרי יומיים היא שוב השתנתה. כך נראה לי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה.
אבל אני יכולה לדבר עליו כמו גדול, ואם אין לו יכולות מבפנים להבין את זה.
אין, אין דבר כזה.
גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול לעשות.
לא, 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 לא. יש דברים שהם הם, הם, הם תופסים יפה ונכון, ואם לא, אז זה לא שייך לחינוך. אנחנו מדברים על ה... אם אנחנו אומרים עליו שהוא בן שש, זה נקרא שהוא... נגיד ב-6% או ב-26% יכול לקבל את מה שיש לי ולהתאים לעצמו.
אוקיי.
אני לא מסתכל עליו כמו על הילד אף פעם. אני מסתכל עליו שהוא מתלמד.
מתלמד?
כן. הוא לומד ממני איך לחיות. לא יותר.
כישורי חיים.
כן. ואף פעם לא על שהוא קטן, שהוא מוגבל, שהוא...
כן, היום אומרים צעיר, לא קטן, צעיר.
נו, אז כל הזמן מאגנת על הפסיכולוגיה המודרנית.
לפחות שמשהו ממה שיש לנו נוכל לקחת.
כן, אז...
אם זה עוזר.
זהו, אז אם כך אנחנו, אני חושב, בואי נראה את הקליפים שלכם.
כן.
אבל
מביט בשעון.
אבל באמת צריכים לעשות, ובוא נעשה, אני אשמח גם כן להיות בזה. בוא נעשה איזשהו מקרה, ילדים גדולים, או כל משפחה אפילו, לא חשוב לדוגמה, אין שקורה שם משהו, ונביא את זה לדיון פתוח, וילדים צריכים להשתתף בצורה חופשית, בצורה ש... פשוט הם ממש יותר גדולים מהגדולים, והם מביאים כל הטענות. ואז אנחנו על ידם נברר איפה אנחנו בכלל מפספסים את החינוך.
כאילו זה לימוד גם בשבילם.
כשאומרים חנך נער על פי דרכו, מה דרכו? אני כאילו צריך ללמוד ממנו קודם. ולפי זה אני אבנה את המערכת החינוך שלי, לפי הדרך שאני אלמד ממנו. הוא צריך לראות לי. הוא בעצמו לא יודע איך.
מכל מלמדה השכלתי.
משאלות ותשובות, מכל תלמידה השכלתי, נכון. מכל העבודה שלי עמו, אני סוף סוף בונה את המערכת.
אוקיי.
נו,
טוב, יש לנו באמת הרבה קטעים, חילקנו את זה, יצאנו 5 קטעים קצרים. מה שנספיק, נספיק, נמשיך בתוכנית הבאה. הקטע הראשון זה קטע, מה שנקרא קטע קלאסי. זה תמיד כשיש דיון, את יכולה להוסיף עליי, אני מניסיוני הקטן יכול להגיד שיש דיון בין בני נוער ובין ילדים בכלל. אז תמיד יש את הקטע...
גם בין מבוגרים.
גם בין מבוגרים, נכון. יש את הקטע הזה שאנחנו... לא, אבל מדברים על הבלבול. הבלבול שילדים קשה להם אפילו להציג את המקרה שקרה. הם קופצים מנושא לנושא עד שהם לאט לאט מתיישרים ומציגים מה באמת הבעיה. וגם הם מתחילים להתבצר בעמדה שלהם. זאת אומרת, הופ, נסגרתי וזהו.
רגע. כאן זה עניין של במנהלת הדיון. משפט רצו להגיד. דיון. מירור. כן, ממנהל. אז אנחנו התוספנו כאן, יש לנו שעה נגיד, או אפילו שעתיים, יש דיונים שהם עוברים במשך כל היום. עד שילדים יכולים להחזיק, בעצם בזה צריכים לראות את הגבול העייפות, שלא יכולים כבר להיות בבירור. אז עושים הפסקה, זה צריכים ממש להשקיע בזה המון זמן, כי בזה אדם בוגר, הוא מברר את החיים בצורה הכי טובה, הכי מהירה ומועילה.
אז קודם כל ככה... ילדים ירצו לעשות דיונים כן,
מאוד
ארוכים,
מאוד אוהבים, מאוד אוהבים, כן, okay. מאוד אוהבים. אנחנו התוספנו כאן, עכשיו אנחנו דנים על ושאלה, כן?
כן,
ובעיה, ומזמנה כן. אנחנו לא זזים. ומישהו זז, אז יש כמו איזשהו שוטר ואומר, לא, שוב חוזרים.
כן.
וזהו.
אז אנחנו נראה באמת דוגמה לזה. אנחנו, באמת הייתה שיחה של שעה. שמתוכה אנחנו גזרנו כמה קטעים. בהתחלה הוצגה הבעיה, ובואו נראה את הקטע הראשון, שבו הבנות בעיקר עדיין, זה שתי קבוצות של בנות, שהיה ביניהם, עשינו ככה, הבאנו שולחן, גם כשהצופה יבין מה קורה שם, שולחן שיש עליו צוות של כמו כאלה בוררים, בואו נגיד, שיש בראשם מנחה, שהוא מבוגר, והוא גם עורך דין בהשכלתו, יש מו חנוך, הוא מנחה את הדיון, ויחד איתו מנחים את הדיון שתי בנים ושתי בנות. שני בנים ושתי בנות, גדולים, בגילאים שונים, בכוונה הבאנו, בנוער ובגילאי 9-12, בכוונה שיהיה כזה פאנל רחב, חמישה, והם עוזרים, ומולם מתייצבים כל פעם על דוכן העדים, עולה אחת הקבוצות ומציגה את הרעיון, והחבר'ה שהם אחראים על הבירור צריכים לעזור להם לברר יחד מה קרה. גם להבין ביחד קודם כל מה קרה בכלל, כי בהתחלה, בכוונה, אנחנו גם נראה קצת שיש קושי למקד, ואז לאט לאט אחרי שברור מה הבעיה, לנסות איכשהו איתם לצאת מהאני הכועס ולדבר קצת על מה מניע אותי וכו'. נראה איפה זה הצליח יותר, איפה הצליח פחות, אז נתחיל עם הקטע הראשון ואז נמשיך הלאה ונרוץ אל הקטעים.
אז ככה זה מתחיל.
כן, ככה זה מתחיל, זה הבלבול, שלב הבלבול. כן, אז הקטע הראשון, בבקשה.
הן מקללות אותנו, הן מרביצות לנו, הן מעליבות אותנו, והן גם משקרות לנו.
אבל מה, תספרי איך זה קרה, מה היה המקרה, למה הם התחילו לקלל אתכם ולהליב אתכם ולהרביץ אתכם, מאיפה זה נבע? מה היה המקרה?
פשוט לפעמים קורה לנו מקרים, נגיד כמו, נגיד נסענו באותו אוטובוס וילדה נגיד תפסה מקום ואז היא מתחילה לצעוק עלינו תקומי מפה כל מיני כאלה או למשל מקרה היה חדר ושם רצינו לעשות כל מיני סתם עושים שם ספה כזאת לצב כמו לנקות כזה ואז לא רצינו שהם יהיו איתנו לא רצינו שהם יהיו איתנו כי בעצם מה שהתחיל זה להיות סכסוך כי חילקנו תפקידים בינינו והם לא רצו בעצם לממש את התפקיד שלהם אז אמרנו כאילו אם אתם פה ואתם גם ככה לא עושים כלום אז פשוט תלכו
רציתי להוסיף שאנחנו כבר יודעות מראש שכאילו שגם אם נצרף אותם אפילו במספר דקות משהו יקרה. משהו לא נעים יקרה.
נתנו להם כבר הרבה הזדמנויות, נראה לי גם על מספר 125. ובכל זאת, הם באיזשהו מצב יום, יומיים, בסדר, אפילו קצת פחות, וזהו, ואז הם יוצאות, הם לא יכולות להשתלט בזה.
אוקיי, זה היה הקטע הראשון, שבו אנחנו ראינו קצת ניסיון להציג את הבעיה. הבעיה באמת לקח זמן עד שהם הצליחו להציג אותה בצורה מובנת מספיק ואחרי זה איך הצלחנו להציג אותה בצורה מובנת באמצעות המנחה שניסה באמצעות שאלות לברר יותר ויותר ויותר אז מה בעצם הפריע, מה בעצם גרם לבעיה תמקדו לי בבקשה איכן הטעות, זה הקטע השני שנראה ואחרי זה נדבר על זה קצת אז הקטע השני בבקשה
אני רוצה להיות ברור שכולנו מבינים על מה מדובר אתם חילקתם תפקידים, נכון? חילקתם לשתי הבנות הנחמדות פה תפקיד שאתם חשבתם שהוא תפקיד מצוין, שרציתם אותו בעצמכם. הם הלכו לבצע אותו, חזו אחרי פרק זמן של שעה בערך.
לא.
פחות?
שתי דקות, חמש.
שתי דקות, ואמרו שהתפקיד הזה לא טוב להם.
הם כאילו הם הביאו, והם לא אמרו, אבל הם פתאום נעלמו לנו, הם הלכו לאנשהו. ואז הם...
והבנתם שהם לא מרוצות מהתפקיד?
לא הבנו. הבנו את זה רק כשהמדריכה הגיעה. ואז בעצם היא לא היו, אז היינו צריכים שמישהי אחרת תעשה את התפקיד, אז בינתיים החליפו את התפקיד, היא ירדה והביאה, ואחר כך כשהם הגיעו הם התחילו לצוק עלינו, למה היא ירדה ולמה לא אנחנו, וזה, ואנחנו מסבירות לה שאתם לא הייתם פה.
זאת אומרת שהם הרגישו בעצם שכאילו לקחתם להם את התפקיד.
כן.
עכשיו יש לי עוד שאלה
אחת. אבל אם הם אומרים שהם לא אוהבים את התפקיד הזה, אז למה עכשיו הם לא אמרו את זה? אם אתם אומרים שהיא לא אוהבת את התפקיד הזה ולמה לא החלפנו להם, אז למה היא עכשיו...
אנחנו עכשיו לא אומרים כלום. מה שאנחנו עכשיו מנסים לעשות, כולנו ביחד, זה קודם כל לברר מה קרה, אוקיי? עובדות. פשוט עובדות מה קרה. לפני שאנחנו נעבור מעט לשמוע את הנתבעות פה, אני רוצה שתחשבו ותגידו לי אם אתם חושבות שאולי היה משהו שהיה אפשר לעשות אחרת מצדכן. נראה לכם שיש איזושהי דרך שאם הייתם פועלות בה אולי היה נוצר פחות חיכוך, פחות כעס,
שהם היו בוחות לעצמם תפקיד. כי אנחנו לא, כאילו, אם הם היו בוחות לעצמם, הם היו מרוצות.
לא, אני אבל לא שואל מה הם היו בוחות. מה אתן הייתם יכולות לעשות אחרת?
אנחנו, כאילו, זה לא שעשינו משהו רע, רק ביקשנו, אם הם גם ככה לא עושות כלום, אז ביקשנו עוד יפה. כאילו, ביקשנו שיצאו.
בוא נחשב שאתם יושבים פה במקומי. לא מדובר בכם ובהם, אלא סתם בנות שאתם שומעות בכלל מבית ספר אחר. מה הייתם מייעצות לאותם בנות שעכשיו שומעות ומספרות את הסיפור שלכם בעצם? יש משהו, איזה עצה שנראה לכם שאתם יכולים לתת להם?
אולי שבעצם שתי הבנות האלה יגידו...
לא שתי הבנות האלה.
אנחנו?
עצה לכן. אולי תחשבו על זה קצת ואנחנו נדבר על זה אחר כך.
אז זה היה הקטע השני, ובאמת
כמה קשה לשנות את
התפקיד. באמת דיברו על זה אחר כך ואנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל אולי לפני זה, אם יש לך אולי מה להגיד על מה שראית.
אני הייתי ודאי שמשנה את הכל. כן, כל התהליך הזה הוא באמת עורך דין ומאוד מוצלח וידוע, חבר שלנו ותלמיד שלי, אבל הוא עושה את זה, הוא עשה את זה כי באמת ככה, פחות או יותר בית משפט, רק חסרים עוד ראות המתאים.
אבל גם הורים ומורים עושים את זה ככה הרבה פעמים, לא מקצועי כמוהו, אבל הורים ומורים גם עושים מי השם, ישר מחפשים מי השם.
למה הם יושבות אלו מול אלו? למה הוא יושב באמצע? כי כאילו המבדיל שלו יהיה כאן איזה התקוטטות. למה אלו נותנים לדבר ואלו לא, ואלו כן ואלו לא? צריך לתת להם להתפרץ כמה שיותר. אחרי רבע שעה נתחיל לדבר, אבל קודם כל שיציעו את כל הזעם.
רגע, ולהוציא את הזעם במעגל?
זה לקח הרבה מאוד זמן להוציא את הזעם, וגם אם לא מפסיקים, הוא יוצא שעתיים, שלוש.
האמת שהזעם לוקח הרבה זמן. כן? בטח, בטח. טוב. כאילו זה, וזה גם מעייף, וזה לא מתקדם לשום מקום בשיחות כאלה. כשאתה נותן לילדים להוציא, הם מתבצרים בעמדה שלהם ומנסים לשכנע כמה הם צודקים. ואין הקשבה.
אז יש, אז
אין הקשבה. אין כלום הקשבה, רק...
לא הקשבה. לא הקשבה. אז אפשר לתת להם לעשות את הדברים האלה בכתב.
באמת עשינו להם הכנה, שהם בעיני זה כתבו את מה שהם רוצים להגיד. בסיס זה בנינו גם שאלות. בשלב השני של השיחה באמת שברנו את המבנה, אספנו כולם בעיגול, ואז אמרנו תתנתקו עכשיו מהתפקיד, ונראה איך אתם מתנהגים.
אם זה משפט באמת קשה, שהם לא מסוגלים להקל אותו, אז צריכים להביא אותו אולי לסדר אחר לגמרי. זאת אומרת, מה הבעיה? הבעיה שהם לא מסוגלים לצאת מעצמם, ולשפוט את עצמם, בצורה פשוט
נכון.
בלתי תלותית.
נכון.
כן?
שזה בעצם נורא קשה לעשות. גם הרבה מבוגרים מאוד קשה להם. אנחנו מדברים על רפלקציה, היכולת להסתכל על עצמי מבחוץ. זה משהו שאתם, שהחינוך מאוד מנגיש.
אז אם אנחנו רוצים להביא אותם לפחות לאיזו אובייקטיביות.
הסתכלות על עצמי זה הרבה מאוד.
נגיד 10% אובייקטיבי מהכל האגו, נגיד, כן? אז בוא נעשה את זה אחרת. בוא נעשה את זה בתור תיאטרון. כאן יושבים, יושבות שם בנות, שניים אלו ושניים אלו, והאלו האמיתיות דווקא מנהלות שופטות, אותם כן. לשחק.
הם כאילו, הם כן, אלה ששואלות.
כן.
אוקיי.
אז אתה מחליף את התפקידים שהיו במציאות בעצם.
לא, אני לא מחליף ביניהם תפקידים. לא אני ביניהם. אני אומר שהם עכשיו רואים את התיאטרון. הם רואים מה שנעשה ממעצת.
הנקבעות?
הם כאילו מייצבים עכשיו. או מייצבות, כן? הם מייצבות עכשיו את המקרה שעל מה, שעל זה, זה מדובר.
ואם, נגיד,
כבר פותר אותם מהאני. כבר אדם לא כל כך, זה לא אני וזה לא שייך לי, בוא נשתדל פעם הבא ככה לעשות.
ואם, נגיד, מראים להם איך הם נראים, נניח היה כמה קטעים מאוד יפים שאתה ראית איך חיה פתאום יוצאת מהם. זה טוב להראות להם או כי זה כן מערב את האני?
זה כבר לימוד בפני עצמו, זה אחרי.
אוקיי.
שתצלם את הקטע חצי שעה, אחר כך תראה אותה.
זה מה שחשבנו, אחרי זה ללכת ולהראות להם.
אנחנו דיברנו על זה, שגם זה לימוד.
אז אני רוצה רגע להבין. יש לנו שתי נתבעות, שתי בנות שכועסים עליהן.
אין נתבעות, זה צריך להיות במעגל.
במעגל.
מה זה? נתבעות זאת אומרת שמישהו כבר אומר שזה לא בסדר.
כן.
שמישהו כבר מעמיד אותם בפינה.
נכון.
אין פינה, יש עיגול. הם לא יושבות נכון.
ולפינות אין עיגול בכלל.
יושבים נכון, כן.
לעיגול לפינות.
וקירות האלה עם ה... זה כאילו שזה במרתף.
זה תפורה.
זה תפורה.
זה תפורה.
אני חייב להגיד שזה לא התוכנית.
למה זה שמיים?
זה עשינו סתם. נבן אותם וניסינו לראות איך דיון כזה מתנהל. ברור שזה בלי תפורה.
הבדל בין שמיים למרתף. משהו כזה. זה מאוד מפחיד.
אבל זה ניסוי, יש לנו כרגע ניסוי בעצם.
כן,
זאת לא תוכנית, זה באמת...
זה ניסוי, זה התחלה.
אז אני חושב ככה, יש פה כמה דברים.
תראה כמה זה קשה. כל כך לא ברור איך לעשות את זה.
זה לימוד החיים. זה לימוד החיים, אין מה לעשות. זה יותר מהכל. כל היתר הדברים לא כל כך... אם כאן אנחנו לא ניתן לאדם להתבטא ולהבין ולבחור ולברר, כלום לא שווה. כל היתר זה...
וזה מאוד יפה שבעצם צריך להתעסק עם זה. וכשאתה מתחיל לעשות את זה, אתה רואה כמה זה קשה בעצם. כמה אתה צריך לדעת איך לעשות את זה בעצמך.
מהבוקר עד הלילה, הלוואי שהכל יעבור בדיונים כאלו. זהו.
נכון, שכשמדברים אין זמן לעשות דברים אחרים.
ויחד בעיגול יושבים, לא רק אחד, ולא עורך דין, אני לא חושב, עם כל מה שלחנוך. זה לא...
אולי זה קצת יותר פסיכולוגיסטי.
זה צריך להיות, כן, פסיכולוגית.
אבל מה שאני חושב, כדי שיהיה, אני חייב להשאיר כמו ספוילר לתוכנית הבאה, איזושהי הכנה, שבהמשך של הצילום התהפך הכל. גם מי שדיברו מדוכן העדים דיברו אחרת לגמרי. הבאים שבאו לדבר, הנתבעים כביכול, גם בכוונה עשינו, הפכנו אותם. דווקא מי שהיו כביכול כאילו אשמים, הם הפכו לתובעים, אבל מי שעלה לדוכן אחרי זה, כבר ראינו תגובות אחרות לגמרי. אחרי שהוא הסתכל מהצד על אלה שהוציגו ראשונות, באות כבר השתיים ומדברות אחרת.
זאת אומרת, ניסיון.
ויוצא משהו מאוד יפה.
וגם אתה שומע את עצמך מבחוץ, אתה שומע את עצמך מבחוץ, זה נראה אחרת ממה שאתה חשבת.
כן.
אז אני חייב להגיד שאנחנו בתוכנית הבאה, ולכן כדאי לכם להצטרף לנו בתוכנית הבאה, אנחנו נראה בדיוק את החלקים האלה שהם הכי מעניינים בדיון. הזמן שלנו תם, חשבנו שנספיק בתוכנית, אבל ממש לא, אבל זה שווה עוד תוכנית, וזה יהיה, אני אומר לכם, קטעים מרתקים שכדאי לבוא ולראות. באמת קטעים שהם השאירו עלינו את החותם. בהתחלה באמת ראינו את זה והיינו קצת מאוכזבים. אבל אז באמצע התוכנית זה יתהפך ו... מה קרה שם? נראה בתוכנית הבאה. תודה לך לימור, תודה לך דוקטור מיכאל לייטמן, נתראה בתוכניות הבאות.